שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לדעת להאמין של מכון ידעיה. בו אנו מדברים על הרלוונטיות והמשמעות של האמונה היהודית לחיינו.
על פי תוצאות סקר מקיף שנערך ב-2012 על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא פחות מ-70% מהיהודים הישראלים מאמינים שהעם היהודי הוא העם הנבחר. דומה כי אמונה זאת היא חוצת מגזרים, כך למשל איש השמאל הרדיקלי, עיתונאי הארץ עופרי אילני, טען אך לא מזמן כי לוותר על רעיון העם הנבחר הוא כמו לוותר על כוחות הקסם שלך. יחד עם זאת, גם לא יהודים רבים ברחבי העולם שותפים לרעיון זה, כפי שסיכם זאת הסוציולוג דניאל בל, בין שהיהודים מעוניינים בכך ובין שלאו, העולם כבר החליט בעבורם שהם עמו הנבחר של האלוהים. אז האם כוחות הקסם האלו עדיין רלוונטיים כיום, וכיצד רעיון העם הנבחר יכול להתממש בישראל המודרנית? כדי לברר שאלות אלו ועוד, אני אומר להם שלום לשני אורחים נכבדים. האורח הראשון שלהם הוא הרב אורי שרקי. הרב שרקי הוא מרצה ותיק במכון מאיר בירושלים, יו"ר ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח, חבר במכון ידעיה, וכן משמש כראש בית הספר לחוכמת האמונה. הרב הוא מחברם של כ-15 ספרים וכן מאמרים רבים, העוסקים בין היתר בממשק שבין עולמות הקודש והחול, ומהווה את אחד הקולות הפופולריים ביותר בציונות הדתית ומחוצה לה, העוסקים במסר האוניברסלי של היהדות. שלום לך, הרב שרקי.
שלום וברכה.
האורח השני שלהם הוא דוקטור תומר פרסיקו. פרסיקו הוא חוקר ומרצה בתחומי דתות העולם, העידן החדש והיהדות. הוא עמית מחקר במכון שלום ארטמן ומשמש כמנהל האקדמי של ארגון קולות. לפני כשנה הוא פרסם את ספרו השני, אדם בצלם אלוהים, הרעיון ששינה את העולם ואת היהדות. שלום לך תומר.
שלום, תודה רבה על ההזמנה.
איזה כיף שאתם כאן איתי. אז תומר, אשמח מאוד שתפתח בדבר השאלה, רעיון העם הנבחר, מהי משמעותו בעיניך, והאם הוא בכלל רלוונטי לזמננו?
אוקיי, תודה רבה. תראו, אני לא חושב שאפשר בכנות לומר שהעם היהודי איננו מיוחד. כן? האם יש עוד עם שחזר אחרי 2000 שנה למולדתו ההיסטורית? לא. האם יש עוד עם ששמר על זהות משותפת תוך היותו מיעוט אתני מפוזר בין עמים אחרים, חשוף לפוגרומים וגירושים חוזרים ונשנים? לא. האם העם היהודי לא תרם תרומות מכריעות עצומות לאנושות? תרם. למעשה, בדיוק הזכרת, כתבתי ספר שלם על כך שלרעיון הבריאה של כל בני האדם בצלם אלוהים, רעיון שהעם היהודי הביא לעולם, הרעיון הזה תרם תרומה מכרעת להיווצרות העולם המערבי על מוסדותיו המודרניים, רעיון השוויון, הליברליזם, הדמוקרטיה המודרנית וכו'. העם היהודי מיוחד, אבל הוא לא מיוחד בהיותו מיוחד. יש עוד עמים מיוחדים. ההודים הם עם מיוחד, הטיבטים הם עם מיוחד, האנגלים הם עם מיוחד, הצרפתים הם עם מיוחד, הסינים הם עם מיוחד. כלומר, יש עוד כמה וכמה עמים שייחודיים במאפיינים שלהם ובתרומה שלהם לאנושות. אוהבים לדבר על התרומה עוד יותר גדולה של היהודים, ולצורך כך מזכירים את פרסי הנובל היהודים למשל, כן? ללא ספק יש הרבה חתנים וקלות פרס נובל יהודים ויהודיות, הרבה יותר משיעורם באוכלוסייה כמובן, וזה באמת מרשים. האם זאת הוכחה שהיהודים הם עם נבחר? יהודים קיבלו, אם אני לא טועה, מעל 200-212 פרסי נובל. אז אם כי אנחנו סופרים כאן את היהדות במשמעות מאוד מאוד רחבה, זה גם בנים של אבות יהודים וכו'. אבל אני יכול להביא קבוצה אחרת של בני אדם שיש להם הרבה יותר פרסי נובל משיעורם באוכלוסייה. עד לפני שנה לימדתי 3 שנים כמרצה אורח באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. ובאוניברסיטת ברקלי בקליפורניה יש 101 חתני פרס נובל וקלות פרסי נובל. וכמובן שסך הסטודנטים של אוניברסיטת ברקלי ומסיימי התארים באוניברסיטת ברקלי איננו כל כך גדול בשיעורם באוכלוסיית העולם. זאת אומרת, יש לנו פה לא גנטיקה ולא איזושהי נשמה יתרה שיש לעם היהודי, אלא תרבות מפותחת, מוצלחת מאוד, מתכון מאוד מאוד מצליח ליצירת הוגים וממציאים ויזמים, אבל לא שום דבר שהופך אותם למיוחדים בהיותם מיוחדים. אגב, עוד הערה אולי, צריך לשים לב לעניין הזה של תרומת יהודים שונים לאנושות, צריך לשים לב שכל יהודי שתרם תרומה מכרעת לאנושות, הוא יהודי שהפנה את גבו למסורת ואו פרק עול מצוות. צריך לשים לב לזה. מי ישו ופאולוס דרך ספינוזה עד מרקס, פרויד ואיינשטיין, אם ההוכחה לנבחרותו של העם היהודי שיהודים השפיעו באופן מכריע על העולם, אולי זה אומר גם שיהודים צריכים להתפקר חלילה כדי להיות באמת נבחרים. תראו, אנשים אוהבים להרגיש שהם נבחרים, גם העם היפני חושב שהוא עם נבחר, גם האומה האמריקאית חושבת שהיא נבחרת, גם הגרמנים חושבים ככה, גם המורמונים, גם הרסטפרים, הג'מייקנים, גם כל קאט או תנועה דתית חדשה חושבת שהיא הכי מיוחדת. למעשה, רגע שהנבחרות, המיוחדות, הוא אחד הראשוניים ביותר. ילדים קטנים מרגישים שהם מיוחדים ויחידים במינם. רק כשאנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים שאין שום דבר מיוחד בהרגשה שאנחנו הכי מיוחדים ושאין עוד אף אחד כמונו. כולם מרגישים ככה. מסימניה של בגרות היא ההכרה שאנחנו לא כאלה מיוחדים. או לפחות, כאמור, גם אם מיוחדים, לא מיוחדים בהיותנו מיוחדים. עכשיו, האם לרעיון הנבחרות יש רלוונטיות היום? לדעתי כן. עמים רבים מרגישים שהם מיוחדים, וכשלעצמו אין בזה שום דבר רע. כפי שאמרתי, לנו כיהודים יש גם ראיות לא רעות לכך שאנחנו באמת מיוחדים. התפיסה הזאת יכולה לעורר אופטימיות, מוטיבציה וסולידריות, כל הדברים האלה טובים מאוד, ואני בעד להרגיש מיוחדים. צריך רק להיזהר משני דברים. ראשית, כאמור, להבין שאנחנו מיוחדים, אבל לא מיוחדים ביותנו מיוחדים. אנחנו לא העם הכי מיוחד או היחיד שמיוחד. יש מה ללמוד גם מעמים אחרים, ואין מה להתנסה על אף אחד. שנית, וזה אולי הכי חשוב, תפיסת הנבחרות לא יכולה להיות תירוץ להנחות או לטובות הנאה שאנחנו מקבלים. הנבחרות היא עול, היא מחויבות, היא לא רישיון לעצלנות או לחוסר מוסריות. אם אנחנו מבקשים להיות אור לגויים, אי אפשר בפשטות להיות נבלות, גם לא ברשות התורה. אי אפשר לנהוג באחרים באופן נלוז או פושע. הספרטנים, שהם אגב...
תומר, ממש ככה הדקה האחרונה, ואז נעבור לרב שרקי, בבקשה.
אני מסכם, החזיקו עם של עבדים, ההלוטים. הם כמובן סברו שכך ראוי, שהרי הם עליונים על ההלוטים. אוי ואבוי לנו אם אנחנו נחזיק עם של עבדים בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו נבחרים. קדושים תהיו, לסיכום, הוא ציווי ואתגר, לא הבטחה. לא נולדים עליונים על אחרים, אלא חייבים לעמול על מנת להיות ראויים להיחשב מיוחדים. להיות אור לגויים זה לא מתנה אפריורית שאלוהים נתן לנו, אלא מלאכה קשה. למלאכה.
תודה רבה תומר, אז הרב אורי שרקי, רעיון העם הנבחר, מהי משמעותו בעיניך, והאם הוא בכלל רלוונטי לזמננו?
לצערי הרב, אני צריך להגיד שאני מסכים כמעט עם כל מילה של תומר פרסיקו, כך שהוויכוח בינינו הופך להיות מיותר לגמרי. אני רק רוצה לדייק אולי בדברים, ולומר כך, אני לא חושב שהעם היהודי הוא עם מיוחד, אני חושב שהוא היחיד שהוא לא מיוחד. זאת אומרת, אם כבר לכל עם יש ייחודיות, אני חושב שהייחודיות של העם היהודי זה דווקא השקיפות. כלומר, אם הייתי נותן צבעים לאומות, אז הייתי נותן לעם ישראל את הצבע השקוף. כי הרי אנחנו רואים שדווקא עם שהתפזר בכל העמים, בסופו של דבר קיבל את הרשמים של כל התרבויות ושל כל הדתות ושל כל האמונות והאנטי אמונות והכפירות. זאת אומרת, בסופו של דבר זה נראה כאילו שאנחנו, כפי שהרב קוק אמר, גם הספקלריה של העולם כולו. אז במובן הזה אני אפילו חולק על תומר שאומר שאנחנו מיוחדים, אני חושב שאנחנו לא מיוחדים. ולכן גם ההערה היא מאוד נכונה. פרס נובל מראה על המסוגלות להתערות בערכים של התרבות המערבית, שהיא זו שיצרה את פרס הנובל. כך שבאמת במובן הזה אנחנו לא מיוחדים, וזוהי הסגולה שלנו. אם כבר לכל עם יש סגולה, אז הסגולה שלנו זה להיות מסוגלים לסגל לעצמנו את כל הסגולות. עכשיו, בכל זאת, בהחלט אני מקבל את דבריו של פרופסור לוינס, שאמר שעם שאיננו רוצה להיות עם סגולה, הוא באמת עם קטן. כל עם גדול מחויב לחשוב שהוא בעצם העם הנבחר. יש רק הערה קטנה, והיא שהעם היהודי הוא העם היחיד שלא רוצה להיות עם סגולה. כלומר, הבעיה הזאת של מי אני ומה אני, שאני אטען לייעוד מיוחד בהיסטוריה או משהו ששייך לנצח וכדומה, זה דבר שמפריע ליהודים. ואולי דווקא אפשר לומר שזאת הסיבה שקדוש ברוך הוא בחר בנו, בחר במי שלא רוצה להיות העם הנבחר, וחז"ל אמרו את זה, אתם ממעט מכל העמים, ככל שהשפעתי לכם גדולה, כך אתם ממעיטים עצמכם לפניי. אני מאוד אהבתי את ההערה שאלה המשפיעים על האוניברסליות הם בדרך כלל אלה שעוזבים את היהדות, לפחות את הנאמנות אל הגרעין הקשה. כבר חז"ל אמרו את זה, כן? אל תקרא ריח בגדיו אלא בוגדיו. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים, אפילו שבוגדים שבישראל מפיצים ריח טוב. זאת אומרת, הייתי אומר שלהיכנס להארדקור של הזהות היהודית, ייתכן באמת שרק יהודי יכול לקבל את זה, ולכן דווקא הרעיון שההשפעה, לפחות עד עכשיו, על האנושות הייתה דרך בוגדיה של היהדות, דווקא זה רעיון שמאוד מוצא חן בעיניי. הטענה הליבוביצ'יאנית שהושמעה בסוף על ידי תומר, והיא שקדושים תהיו זה ייעוד ולא הבטחה, על זה אני שואל מניין לא, וגם אני אשאל את ליבוביץ' ומה תעשה עם הפסוק כי עם קדוש אתה, אם בכל זה כבר, אם כבר אנחנו מדברים על מקורות, אז גם יש ייעוד, אבל יש גם הבטחה, והייתי אומר גם זהות כללית. אני זוכר שליבוביץ' אמר בזמנו, שרבי יהודה הלוי וקורח אמרו את אותו הדבר, כל העדה כולם קדושים. אני חושב שהוא פשוט טעה, כל העדה כולה קדושה מצד הכלל, ברור שהפרט הוא זה שצריך לאמץ את עצמו לא להיות נבלה. אגב, אם כבר לא להיות נבלות, אני חושב שכל אחד היה מסכים. רק יש איזה משהו מדהים בכל זאת בהשגחה העליונה שמסדרת שגם ההתנבלויות וההתנבלויות של העם היהודי בסופו של דבר מוטות בסופו של דבר אל התכוונה חיובית. זה מה שאמרו חכמים, עבירתם של שבטים פרנסה את העולם כולו, למכור את האח שלך זה לא ממש נחמד, אבל בסופו של דבר זה הציל את כל המזרח התיכון העתיק מן הרעב בימי קדם. אז אם כך, אם נסכם בשלב הזה, אני חושב שאני ותומר אומרים את אותו הדבר, אולי הפוך.
אבל רגע, אם אפשר לשאול.
כן, תומר.
אני שמעתי ממך שני דברים, שמעתי, העם הזה הוא היחיד שאיננו מיוחד, הוא שקוף, מתערה בכולם, ואין לו ייחוד. מצד שני, שמעתי ממך שזה עם קדוש, העדה קדושה, ושיש גם הבטחה אלוהית, שאפילו חטאינו יסתובבו לטובה.
כן, רק אני שואל אותך מה פירוש קדוש. כלומר, אם אתה תגיד שקדוש זו תכונה פרטית וספציפית, אז בהחלט אני איתך, אנחנו לא קדושים. אבל אני חושב שהמושג של קדוש דווקא הוא מושג כולל. זאת אומרת, אם אני מייחס את הקדושה לאלוהות, אז הרעיון של להיות קדוש זה רעיון בסופו של דבר להתחבר אל הכוללות האלוהית שהיא כוללת את הכל, את כל העמים, את כל הניצוצות, כל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו לא מדברים...
באופן פשטני הרב שרקי במקרא, בכלל בשפה העברית קדוש משמעותו, נשגב.
לא.
הייתי אומר נבדל. אז
נבדל, לא. נשגב,
לא.
נבדל.
לא. אני חושב שכשאתה מדבר על קדוש, אתה מדבר בהחלט באופן גלוי על נבדל או נשגב. אני חושב שהקדוש זה מי שמקיים מערכת יחסים בלתי אמצעית עם האינסוף, עם הבורים, הטרנסנדנטיות, שזה באמת רעיון יהודי.
וזה רק העם היהודי?
כאומה, לא כפרט. כלומר, כפרט יש לך את זה בכל העולם כולו.
אתה מדבר פה על סגולה וייחוד.
רגע, בוא לא נשמעים. במובן של אומה קדושה, אנחנו מצאנו את זה במובן הלאומי רק בעם ישראל, וזאת מסיבה פשוטה. כל שאר העמים יש להם אחיזה באיזושהי היסטוריה טבעית, תנאי גיאוגרפיה, תרבות וכדומה. בעוד שהעם היהודי הוא העם היחיד שהוקם כתוצאה של החלטה. והשכה לגוי גדול, אם תאר לצורה שאברהם אבינו אומר, אני לא רוצה, אז בעצם לא היה עם ישראל, כלומר, בסופו של דבר, יש באומה הזאת...
אבל יש הרבה, יש עוד עמים כאלה, המורמונים הם גם כאלה, הסיקים הם גם כאלה.
בסדר, המורמונים הם לא עם, והסיקים הם גם כאלה, הם דת.
הם כן עם?
לא, זה בדיוק העניין, שדתות יכולות להיוולד כתוצאה מההחלטה.
אתה בוודאי שמעת שב-1984 היה מרד של הסיקים בפונג'אב, הם רצו מדינה משל עצמם, הם לא רצו מדינה משל עצמם כי הם דת, הם רצו כי הם עם, הם קבוצה אתנית.
כי הם הפכו להיות עם, הם הפכו להיות עם. אבל זה בגלל התנאים ההיסטוריים.
מבחירתם?
ברור. זאת אומרת, אפשר שאדם יקום בבוקר וישים לב שהוא עם, והוא יתחיל ללך. אבל זה בדיוק העניין, שהעמים הם תולדה של מכלול תנאים היסטוריים שיצרו אותם. אבל מעולה, גם הסיקים, הסיקים היו דת שרצתה להפוך לאומה. בסדר, זה משהו אחר. אבל בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה שהרעיון של הקדושה הוא רעיון אוניברסלי. יש לך רוח, תנא דביליהו, שרוח הקודש חלה על כל אדם בעולם, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי. לפי המעשה שהוא עושה, ברור שהקדושה היא עניין שבמובן של הפרט נוגע לכל אדם באשר הוא. אם אתה מדבר על ייעוד בין העמים, אז אני חושב שאתה בעצמך שמת לב לזה, שהתרומה של ישראל לאנושות היא מאוד, היא לא קטנה, והיא באיזשהו מקום הערובה לקדמה בסופו של דבר של ערכים אנושיים כלליים, שהכוללים בהכרח, לפי הבנתי, גם את הקדושה במובן של היחס אל האלוהות.
הרב שרקי, הייתי רוצה לשאול אותך כאן שאלה. הזכרת מקודם את הרב קוק, שבעצם תומך בגישה שאתה הסברת אותה יפה עכשיו, לגבי הסגולה של ישראל. בספר אורות הוא כותב את המשפט הבא, משפט שאני יודע שעורר הרבה מאוד עדים בזמנו. ההבדל בין הנשמה... כן, אז אתה ניחשת כבר היטב, אני רק אקריא אותו למי שלא זוכר בעל פה.
כדי ששומענו ידעו על מה אתה מדבר.
נכון, נכון, יפה מאוד. ההבדל בין הנשמה הישראלית, מאווייה הפנימיים שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמות הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבנפש האדם ונפש הבהמה. כן.
יפה, יפה, יפה מאוד. נו, אז מה הבעיה לך, שלך בא, עם המשפט הזה?
איך אני, זה מסתדר?
אגב, לא הסניגור של הרב קוק, אבל אני רוצה להבין מה מפריע לך במשפט הזה.
לא, כן, הזכרת מקודם את הרב קוק, אז אני שואל איך התפיסה שלך, התפיסה האוניברסלית הזאת, היא בעצם מתכתבת יחד עם...
זה בדיוק מה שהרב קוק אומר שם. הרי אם אתה מדבר, שמת לב להבדל בין המונח שבו משתמש הרב קוק בתחילת המשפט, לבין המונח שהוא משתמש בו בסופו?
הנשמה הישראלית ונפש האדם.
נכון, זאת אומרת שאם אתה מדבר על נשמה, הרב קוק מדבר על הנשמה הציבורית, נשמת הכלל. אז בעצם ההפרש שיש בין המגמה שהאומה הישראלית כבעלת נשמה כללית מייצגת, זה יותר גדול מההפרש שבין נפש האדם לבין נפש הבהמה, זה לא קשור בכלל.
יפה,
זאת אומרת, אם כבר, כלומר, יהיה קשה מאוד להאשים את הרב קוק בגזענות או בצרות אופקים, אני עוד לא חושב שזה בדיוק המקום, אתה רוצה אפשר לקיים דיון על הרב קוק, אבל זה ברור שפה אלה שקראו את הרב קוק כנראה לא יודעים לקרוא בו, או לקרוא אותו.
טוב, האמת דייקת יפה, אני חייב לומר. תומר, בדברים שלך ראיתי, ככה בין ביטרי דבריך, ראיתי התנגדות מאוד גדולה, לסיפור הזה של עם ישראל יש קדושה אימננטית. זאת אומרת שבעצם הקדושה, בעצם זה שאני נולד יהודי, בלי קשר בכלל לתרבות היהודית, להלכה, לתורה, לשום דבר, אני בעצם קדוש, זה נכון?
נכון, ההתנגדות שלי, אם יש לי התנגדות לזה בוודאי, והאם יש את זה במסורת שלנו בוודאי, זאת אומרת במידה מסוימת אצל רבי יהודה הלוי, וזה גם בקבלה,
ואצל חזל, ואצל המהר"ל מפראג, ואצל החסידות.
אז תראה, בוא נעשה ככה, אני לא רוצה להכחיש שיש ביהדות תפיסה של עליונות וגם גזענות מפורשת, כן? יש את זה במסורת שלנו, אבל אולי כדי לברר מאיפה, אני לא חושב שבתנ"ך זה קיים, אני לא חושב שאצל חזל זה קיים, למעט אולי אותה אמירה של רשב"י שגם אפשר לפרש אותה בצורות שונות. למעשה בתנ"ך אפילו הרעיון של בחירת עם ישראל לפעמים מפוקפק או בא בערעור, כן, אני רוצה להזכיר לכם את הפסוק מעמוס, הלא כבני קושיים אתם לי בני ישראל, נאום השם, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. זאת אומרת, אתם עם מאוד חביב עליי והכל, אבל אל תחשבו שאתם היחידים שלי, יש לי גם את הפלישתים, יש לי גם את הארמים וכו'. אז גם כשהיא ייחודית, הברית הזאת אפילו איננה היחידה, כן? אלוהים בחר את עם ישראל, עכשיו גם יותר מזה, אלוהים בחר את עם ישראל על פי המקרא, לא מפני שהוא קדוש או גדול במיוחד, נכון? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם וכולי, אלוהים פשוט מאוהב בנו.
משומרו את השבוע אשר נשבע באברהם,
היה שם איזה משהו, כן. אבל יש פה, זה לא בגלל שיש קדושה אינהרנטית, זה בגלל שבאמת, התגליתם כאנשים מוצלחים, ואלוהים אוהב אתכם, והכל טוב, וזה לא שאתם שונים מהותית מאף אחד אחר.
הרב שרקי, אתה מסכים הפרשנות התנכית של תומר?
אני רק רוצה להזכיר שיש פסוק בעמוס, שמאוד הביך את חוקרי המקרא. אותו עמוס שאומר, הלא כבני קושיים אתם לי, אותו עמוס אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הדבר הזה גרם גם למבקרי המקרא לטעון, שבעצם מדובר בשני מחברים באותו נביא. כן, אני חושב, אני מפנה אולי לספר הנפלא של פרופסור אנדרי נהר, זיכרונו לברכה, על הנביא עמוס, ששם הוא מסביר שזה בדיוק העניין.
בוא נשים לב, המשפט הזה בדיוק אומר את מה שאמרתי קודם, על כן אפקוד את כל עוונותיכם, זה שאתם מיוחדים לי, זה לא אומר שמגיע לכם יותר, זה לא אומר שלכם צ'ופרים או רישיון
לעשות כמי דברים של האחרים. רגע,
אל תסתבך תומר, כי הרי ברגע
עדיין, אין שום ספק, אבל אתה דורש דרישות יותר גבוהות ממישהו מיוחד, אז דווקא אני חושב שיש פה איזו סתירה פנימית בבריך, אבל נגיד.
לא, אין בעיה, אין לי בעיה שוב להודות שיש, מה זה להודות? הרי זה במובן מאליו שיש תפיסה של סגוליות של עם ישראל במקרא ובאצל חז"ל, זה ברור, זה מובן מאליו. דיברתי על גזענות, שאני לא חושב
שאני חושב שאם אתה מדבר על גזענות,
וגם כשאחרי זה מופיעה גזענות, יש מספיק מקורות שמנוגדים לה, וזאת אומרת שהבחירה לתפוס ולהאמין, לאחוז דווקא באותן מקורות שבהם הוא בעד גזענות, היא בחירה שלנו. אנחנו יכולים להישען על מקורות אחרים, ולקבוע שאין שום הבדל מהותי בין יהודים ללא יהודים. ואם זאת הבחירה שלנו, אני מציע שנעשה את הבחירה המוסרית.
כן, אני מבין שאתה רוצה לבחור בין מקורות, אני חושב שכל המקורות משלימים זה את זה. אבל זה כבר עניין של גישה עקרונית איך לומדים. אני יודע מה, יש לי תאווה להביא לך איזשהו מקור, אני חושב שהוא לא מוכר, אבל זה דבר שאני חושב שיעניין אולי את השומעים שלנו. היה יהודי אחד בשם אלברט ליאון, שהיה תלמיד של טרוצקי.
מרקסיסט בעצמו.
הוא היה בעצמו מרקסיסט, הוא היה מרקסיסט, כן, והיה תלמיד של טרוצקי, כתב ספר בצרפתית, הוא היה מבלגיה, הוא כתב ספר ניסיון להסברה חומרנית או מטריאליסטית של השאלה היהודית. עכשיו הוא אומר, אנחנו המרקסיסטים מסבירים את הכל באופן מטריאליסטי, רק כשמדובר בשאלה היהודית אנחנו מפחדים לדבר. אז אני לוקח, מרים את הכפפה, מסביר כך, ואז הוא נותן הסברים של המאבק הקפיטליסטי וכו'. ואת הפרק האחרון הוא כותב בזמן השואה. הוא עצמו אגב נספה בשואה. ואז הוא אומר, אנחנו רואים שהמאבק בין הקפיטל לבין הפרולטריון הגיע לסיאו, ושההיטלריזם, הם לא אומרים אף פעם נאציזם, ההיטלריזם מהווה את הפסגה של הקפיטליזם בימינו, והיהודים הפכו להיות הפרולטריון היותר פרולטרי, והכל מתרחש, כאילו מה שקורה באנושות מתקיים בצורה קיצונית יותר באומה הזאת. עד כאן דברי קודשו. זאת אומרת שאפילו מלאך רע עונה אמן. זאת אומרת שבסופו של דבר, איך שאנחנו לא נסובב את זה, אנחנו העם היחיד שכל הזמן מקיים דיונים לגבי המהות שלו. כן, אני
לא, זה לא נכון.
בוודאי.
יש עוד עמים. שוב, שוב אני אומר, אנחנו מיוחדים, אנחנו רק לא מיוחדים בהיותנו מיוחדים. השאלה שאתה אמרת פה היא נהדרת לדעתי, האנלוגיה הזאת, ואמר אותה בצורה אחרת לאו סטראוס. כן? לאו סטראוס, השמרן האמריקאי היהודי, אמר, השאלה היהודית מתגלה שוב ושוב כשאלה האנושית. מה שקורה ליהודים, איפשהו קורה לכולם,
זה עומק הדברים של אתם קרויים אדם. זאת אומרת, הזהות הישראלית היא האדם. ואני זוכר בזמנו דיברתי עם אברהם ליבני, זכרונו לברכה, שהיה יהודי, אגב, הוא התגייר, הוא היה פילוסוף צרפתי שהתגייר, וכתב הרבה על האוניברסליות של היהדות. אז שאלתי אותו, תגיד, איך אתה מסתדר עם המאמר של רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם קרויים אדם? הוא אמר, זה מאמר סופר אוניברסלי. זה בא לומר שהייעוד של הזהות היהודית זה להיות האדם. אני חושב שיש פה דבר בהחלט נפלא. כן.
תומר, הזכרת מקודם בדבריך שבעצם דווקא יהודים שמפנים עורף למסורת היהודית, הם אלו שתורמים לאנושות, הרב שירקי הביא לנו מובא מחז"ל. ראוי אולי לציין כאן איזשהו ספר, מחקר מאוד מעניין של היסטוריון של המדע בשם דוקטור סטיבן גימבל מאוניברסיטת טורונטו, שבעצם כתב ספר בשם המדע היהודי של איינשטיין, שבו הוא בעצם מוצא בתוך תורת היחסות וגם בתוך תורותיהם ותרומותיהם של הרבה מאוד יהודים שפקרו מהמסורת היהודית, עקבות בעצם של מחשבה יהודית, כן? ובעצם בתוך כך הוא גם אומר שבאיזשהו מקום, כאמירה מובלעת שהוא מתמודד איתה שם בספר, אבל שהנאצים קצת צדקו כשהם טענו, חבר'ה תקשיבו, יש מדע יהודי. מה אתה אומר על הטענות האלה?
סייפה בוודאי קצת.
סייפה קשה.
אני אמרתי קודם, יש לנו תרבות מיוחדת, יש לנו תרבות מוצלחת שמצליחה להוציא מתוכה אנשים בעלי שיעור קומה יוצא דופן. על זה אין ויכוח, כן? וברור שאנשים האלה מיותם יוצאים מתוך התרבות הזאת, נושאים איזשהו כן, איזה שהם ערוצים, איזשהו רשימו מתוך התרבות הזאת, ומבטאים אותו במה שהם עושים, זה שוב, זה אין ספק בזה, ואני אומר, כן, יש פה ייחוד, יש פה מיוחדות מסוימת, שהיא מעל ומעבר לשיעור אותה קבוצה באוכלוסייה העולמית, אני לא טוען שלא, אני רק טוען שאם היינו מכירים את העמים כולם, היינו רואים שיש כל מיני סוגים של ייחודיות שונה ואחרת בעמים אחרים, הבודה שיצא מתוך העם ההודי, כן, או העם הצפון הודי, כן, איזשהו שבט ב-500 לפני הספירה, תרם תרומה עצומה לאנושות, יש קרוב למיליארד בודהיסטים בעולם, שהתורה שהם מפיצים היא חכמה וכובשת לבבות במערב היום, כן? אז האם אין פה ייחוד? האם זה אומר שזה לא נחשב למשהו ייחודי ומעל ומעבר למה שהיה אפשר לצפות? גם.
כן. אולי נעיר בכל זאת כמה דברים. לגבי מה שאתה אומר על הבודהיזם, מעניין שהדלאי למה, כשפגש את אחד מרבותיי ושאל אותו מה יש לכם לומר על הנפש, והרב שאל אותו למה אתה פונה אלינו, אנחנו עם קטן, אז הוא אמר, טוב, אם ככה אתם מדברים, סימן שאינכם יודעים מי אתם. אבל בסדר, אבל...
לא, אבל הדלאי למה לא חושב שהיהודים באיזשהו צורה יותר טובים מאחרים. זה לא נכון, כן? הדלאי למה מאוד מכבד את העם היהודי ואת המורשת היהודית. אבל הוא לא חושב, הוא ישלול מכל וכל שיש משהו מהותי ביהודים, שהוא עליון על עמים אחרים.
לא שאלתי אותו, אני לא בטוח שגם אתה שאלת אותו, אבל תראה, בכל מקרה, לגבי מדע יהודי, אני תמיד כמובן סברתי כמו תומר שהרעיון של מדע יהודי זה מופרך, עד שדיברתי עם כמה אנשי מדע שאמרו שבעצם הרעיון של חיפוש נוסחה מאחדת, זה בעצם שהשתלטה על המדע בשנים האחרונות, זה בעצם בהשפעת היהדות. כלומר, כשניוטון חושב שצריך למצוא איזשהו חוק כללי לכל המציאות, ובזה הוא מתרחק מהנחות היסוד של המדע היווני.
מקס ובר, הרב שרקי, זה מקס ובר כבר אמר שהמונותאיזם דוחף למהפכה המדעית, בגלל שהמונותאיזם נותן את התשתית. למציאת היגיון אחד שכולל את הכל.
יפה, יפה, אז העולם... זה רעיון של האחדות. כן, אנחנו הסכמנו, אז בואו נתקדם
שוב,
רק
כן,
לעבר הקבלה, הטענה שהתכנים הגזעניים נמצאים בקבלה, אני חושב שזה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אם כבר אנחנו מוצאים גזענות, היא נמצאת ברמב״ם בצורה מאוד בולטת ואפילו בוטה, וכמה הערות שלו גם במורה נבוכים וגם בפירושו למשנה, אבל דווקא אצל חכמי הקבלה, כשמדברים על אילן שכולל את כל האומות ואת כל האמונות וכדומה, אני חושב שדווקא שבתחום של המיסטיקה, המפגש בין התכנים מעבר לדוגמות, זה דווקא דבר הרבה יותר אפשרי, אם אתה מבין.
בוא ניתן דוגמה מפורסמת שלדעתי גם קרובה לליבו של תומר בתור משב חסידות. ספר התניה מדבר באופן מובהק על נשמה אלוהית, נפש אלוהית, נפש בהמית.
זה נפלא, זה בדיוק הטעות המצויה, גם אצל החבדניקים, בהבנת דברי התניה. פשוט, אני קיבלתי מהרב יהודה אשכנזי, שקיבל מהרב יצחק שנרסון, בן דודו של הרבי מלובביץ', את הפירוש הנכון בדברי התניה.
קדימה, תספר לנו.
כן, זה פשוט, אגב, זה מודפס באחד הספרים שלי בספר.
350 מילה.
שם יש פרק שלם על נשמה ונפש וכו'. אבל דבר מאוד מעניין, בעל התניה אומר, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוהה ממעל ממש. זה אומר שני דברים. א', שיש יש נשמה אלוהית גם באומות העולם, כי הרי הוא אומר, בישראל היא כך וכך, סימן שבאומות היא גם. שתיים, באומות העולם היא חלק אלוהה ממעל ולא ממש. עכשיו אני רוצה להסביר מה ההבדל בין ממש ללא ממש, ואז זה מושגים שצריך להבהיר אותם בקבלה, כן, או במיוחד בחסידות. המשמעות של ממש,
ובחבד על אחת כמה וכמה.
כן, 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 אבל אני רוצה להסביר מה המשמעות של זה בחבד. המשמעות של הממש, הכוונה היא שהנשמה הישראלית מגלה את כוונת הבורא. מה שאין כן אצל האומות, שכל אומה מגלה חלק מן המגמה הכללית, ולכן אם אתה רוצה להבין את כוונת הבורא בעולמו, אתה צריך לצרף את הנשמה של אומה זו עם נשמה של אומה זו. וזה דבר דווקא, הייתי אומר מאוד יפה, תואם את דברי רבי יהודה הלוי האוניברסליים כל כך, שישראל הם לב באיברים. לב בלי איברים, או איברים בלי לב, זה לא יכול לתפקד. לא לחשוב שהלב הוא איבר.
טוב, תומר, תגובה קצרה שלך. כן.
רק שהלוואי שכולם היו חושבים כמוך וכל שומרי המצוות היו מנויים על העמדות האלה. לצרינו אנחנו יודעים שהרבה פעמים גם מה שכתוב בתניה וגם מה שכתוב בחיבורים קבליים אחרים הולך אל מקום מאוד מאוד גזעני, מאוד מהותני, שבו היהודים עליונים על אחרים וגם לכן מותר להם לעשות דברים לאחרים ובאופן כללי שאסור לאחרים, והסוף מי ישורנו. אז
שוב, אני אפשר כתגובה קצרה שלך.
זאת החלטה שלך לפרש כך את...
לא, אני אומר, זה לא אני מחליט, זה רוב שומרי המצוות, לפחות, אתה יודע, תסתכל ברחוב החרדי, תסתכל...
אני אספר לך סיפור, אתה יודע, היה פעם ספר בשם תורת המלך, דן בדיני הריגת גוי.
היה כזה בספר, כן.
הוא עדיין קיים, אגב, יש לי אותו בבית וכתבתי עליו הערות, לא פורסמו עדיין. מאוד מעניין שכאשר הוא יצא, אז בישיבת הר ציון נבהלו והחליטו לעשות 3 ימי עיון בנושא יהדות והגויים. ואז הזמינו אותי לדבר, אבל ישבו משמאלי ומימיני 2 רבנים. אחד שהסביר שהיהדות זה שנאת הגויים. הוא הסביר את זה יפה, עם מקורות, שנאת הגויים, זה מהותה של היד. הרב השני שישב מצד ימיני, הסביר לי שהיהדות זה קוסמופוליטיות ואהבת כל אדם, פוצינו מוצינו. ואני, תוך כדי שאני שומע את שניהם, אני אומר להסביר, הם למדו את אותם המקורות, זה לא שאחד לא יודע מה שהשני יודע, והם מגיעים למסקנות הפוכות. אחר כך אמרו, טוב, הרב שרקי תדבר, אתה מייצג את תורת הרב קוק. אמרתי, אני לא יודע מה אני מייצג, אבל אני אומר, אם שניהם אומרים את זה, כל אחד אומר הפוך, זה סימן שכל אחד אומר חלק. ואז בעצם, שלמה, היהדות היא אורגנית, לב ואיברים. אם אתה מסתכל רק על הלב, אז אתה מגיע למסקנה של האחד, אם אתה מסתכל רק על האיברים, אתה מגיע למסקנה של השני. ואז, תראה מה הפלא הגדול. ואז אמרתי, הגיע הזמן לשיח האוניברסלי של היהדות. מי התנגד? דווקא הקוסמופוליט.
למה?
כי הוא נבהל. כי הקוסמופוליט אומר, רגע, בואו נטפל קודם כל בישיבה שלנו. מה שאין כן, הגזעני שהיה מצד שמאלי, דווקא אמר, וואי, תשמע, זה רעיון טוב, צריך באמת להשפיע וכו'. אז כך שבעצם אנחנו לא יכולים לדבר על עמדות כל כך סטריאוטיפיות וחתוכות, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה.
הפכים משלים, יפה מאוד. תומר, באחרית הדבר בספרך, כתבת אדם בצלם אלוהים, הספר האחרון, כתבת בעצם שהקמת מדינת הלאום עבור היהודים היא ערובה להבטחת צלם האלוהים של היהודי המודרני, היהודי הישראלי, ובכלל כל האנשים שחיים בישראל. בהתחלה, כששאלתי אותך בעצם על המסר של העם הנבחר בזמננו, האם הוא רלוונטי, דיברת בעיקר מה לא. וכאן אני שואל אותך, מה לדעתך, האם היום יש למדינת ישראל האידיאלית מסרים אוניברסליים שהיא צריכה לצאת איתם לעולם?
אני חושב שבהחלט, אני חושב שהעם היהודי...
ייחודיים.
ייחודיים במובן הזה, אני כבר אגיד. אני חושב שהעם היהודי במדינתו הריבונית נמצא בנקודה נהדרת, באמת להיות סוג של אור לגויים, כן? הוא נושא מסורת מאוד מאוד ארוכה. שיש בה הרבה חוכמה שאנחנו לא מוצאים היום בכל מיני מישורים בעולם המודרני, פשוט בגלל שזאת מסורת, כן? מסורות נושאות חוכמה שהשכל הרציונלי, התבוני, לא מגיע אליה בקלות, נגיד. העם היהודי, יש לו, חוץ מזה שיש לו כישרון מוכח לכתוב ולהמציא וליזום, הוא גם שילוב מיוחד של מזרח ומערב, נכון? לא רק מבחינה אתנית, כן? גם מהבחינה...
כאילו גיאוגרפית, כן?
גם גיאוגרפית ותיאולוגית הוא די בין המזרח הרחוק לנצרות וליוון, רומא והנצרות וכו'. הוא גם שילוב של מסורת וחילוניות בצורה מיוחדת, כן? גם בגלל האופי של המסורת שלנו שהיא יותר אורתופרקסית, מאורתודוקסית, נכון? היא יותר של מנהגים, יש בזה גם המון חוכמה. כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה אפשר להוציא אל הפועל, ואני כן חושב שייתכן מצב הלא יהודים, הגויים יראו אותנו ויגידו, מה, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, כן, בגלל החוקים שלו. אני כן חושב שקודם כל שזה לא מסר שיהיה היחיד בעולם, והמסר שיפתור את כל המסרים האחרים וישים סוף לכל השאלות וכו'. זה עוד מסר שהוא חשוב מאוד, והוא מאוד חיוני שהוא יצא החוצה, וגם שוב, אני שוב אגיע לנקודה הזאת, זה חייב לבוא מתוך מחויבות אמיתית, מתוך אחריות, זה לא יכול לבוא מתוך עמדה של המסורת שלי היא צ'ופר, המסורת שלי מאפשרת לי, המסורת שלי נותנת לי רישיון לעשות א', ב', ג', זה חייב להיות המסורת שלי דורשת ממני, המסורת שלי מחייבת אותי, המסורת שלי מטילה עליי אחריות.
כן? אחריות אם מוסרית. אם זה יקרה, כן.
כן? מוסרית וגם דתית, כן? ואם זה יקרה, יש לנו סיכוי לבנות פה חברת מופת.
הרב שרקי, לפני שאתה מגיב לדבריו של תומר, ב-2015 יצא ספרו של דוקטור אבי בקר, זכרון לברכה, מי הוא העם הנבחר, שהיה גם דיפלומט, והוא קרא בעצם לשאת בגאון, ממש ברמה הדיפלומטית, ברמה מדינית, את הסיפור הזה של העם הנבחר, ולהוציא אותו החוצה, שוב פעם, ברמת המדינה. אתה מזדהה עם כיוונים כאלה? כי מה שתומר דיבר עד כה זה כיוונים יותר תיאולוגיים.
אני אגיד לך משהו, אני יצא לי מספר פעמים לדבר עם דיפלומטים חדשים שלפני שליחותם, הוזמנתי במשרד החוץ לדבר עם דיפלומטים לפני יציאתם לשליחות, זה מדובר בדרך כלל על אלה שיוצאים לשליחותם הראשונה, והם מבסוטים שעוד מעט יש קוקטיילים, ודבר אחד אני רגיל לומר להם, מה שחשוב זה לא מה שאתם חושבים על היהדות, מה שחשוב זה מה שהגויים חושבים עליכם. ובעל כורחכם, אתם מייצגים בתת מודע הקולקטיבי של התרבות האנושית משהו ייחודי. ואתם צריכים לדעת מה זה. כן, שאנחנו מהווים איזושהי שערוריה עבור התת מודע הנוצרי, גם עבור האסלאם, בכלל עבור התרבות האנושית, ולכן כדאי שתהיו מודעים למה שחושבים עליכם. עליכם חושבים שאתם היהודי של כדור הארץ. אז במובן הזה ודאי שיש לנו מה לעשות. אגב, אני זוכר שבשיחה שהייתה לי עם בנימין נתניהו כשהוא היה ראש ממשלה, הוא אמר דבר שאני חושב שלא מתאים לו בכלל, אבל כנראה שכיוון שהוא דיבר איתי, אז הוא חשב שהוא צריך להגיד את זה, שצריך גם להיות איזשהו מסר תיאולוגי, כן, למדינת ישראל. אז כך שבעצם אפילו אצל אדם שאני חושב שמבחינת האמונה הפנימית שלו, אני לא יודע עד כמה הוא מזדהה, אם אפילו עם תומר, אבל בכל זאת ההרגשה שאם כבר יש שיח, אז השיח הזה יש לו משמעות. כן, אגב, אני מאוד שמח לשמוע את הדברים של תומר, שבסוף השבר מכניס את הרעיון של הסגולה בדלת האחורית, זה לא משנה איך אתה קורא לזה.
הרב שרקי, רגע, לפני כשבועיים אתה פגשת את ג'ורדן פיטרסון, ואתה שאלת אותו, כך הגיעו אליי שמועות, שאלת אותו האם יש לדעתו משמעות לחזרתו של עם ישראל לארץ ישראל, אמת?
תוסיף, עבור הציוויליזציה האנושית.
ברור, עבור הציוויליזציה האנושית. כן. ומה הייתה התשובה?
התשובה הייתה חצי מתחמקת, חצי מעניינת, הוא אמר, כולם מדברים עליכם, אז כנראה שיש מה ללמוד. אז הוספתי לו שלפי הבנתי יש אצלנו גם מפתחות לפתרון שאלת ההתנגשות בין הציוויליזציות, אני יודע גם שזה מעניין אותו, אז הוא אומר, טוב, אנחנו צריכים כן להמשיך לדבר, וכנראה את זה נעשה במיילים, אולי אפילו בזום, אולי אפילו בפודקאסט.
אולי בפודקאסט שלנו?
טוב. תתקנה בנו.
יפה. טוב, דוקטור תומר פרסיקו, הרב אורי שרקי, תודה רבה על שיח מרתק.
תודה רבה לך.
תודה שהייתם איתנו בעוד פודקאסט של מכון הדעיה. חומרים נוספים ומגוונים תוכלו למצוא באתר שלנו לדעת להאמין ובערוץ היוטיוב של המכון.